דף וו עמוד ב', באמצע עמוד 12 שורות מלמעלה ומלמטה, העיד רבי יהושע בן זרוז. אנחנו עדיין בתוך סיפורי הצדיקים, ממשיכה הגמרא על זה הדרך. העיד רבי יהושע בן זרוז, בן חמיב של רבי מאיר, לפני רבי, על רבי מאיר שאכל עלה של זית בבית שאן. ולאור העדות הזאת והתיר רבי את בית שאן כולה על ידו. רבי יהושע בן זרוז מביא עדות שהתנא רבי מאיר היה בבית שאן ולקח שם ירק ואכל את זה בלי לעשות תרומות ומעשרות. ואם הוא אכל את זה בלי לעשות תרומות ומעשרות, אז המסקנה המתבקשת, אומר רבי, בהכרח שזה לא ארץ ישראל. ואם זה לא ארץ ישראל, אז זה לא חייב בתרומות ומעשרות. יוצא מיד זה רבי בהברקה, אומר רבי, אם כאן, מכאן ולהבא, כל מה שמגיע מבית שאן, אין לנו עם זה שום בעיה, אינו חייב בתרומות ומעשרות, מותר לזרוע שם, לעבוד את השדה בשנת השבע, כי זה לא חלק מארץ ישראל. רש"י אצלנו, בלי להיכנס עכשיו בהרחבה כפי שרואים את דברי התופות, רש"י נוקט, יש לנו מה שנקרא קדושה ראשונה וקדושה שנייה. קדושה ראשונה זה מתייחס לכיבוש שכבשו עולי מצרים. זאת אומרת, כאשר עולי מצרים, יהושע, עם ישראל, באים לארץ ישראל, כל מקום שהם כובשים מקבל את קדושת ארץ ישראל. הקדושה הזאת תקפה, לפי הבנת התנא הזה, תקפה לשעתה, אבל לא תקפה לעתיד לבוא. יש לה תוקף כל זמן שבית המקדש קיים. ברגע שנחרב הבית על ידי נבוכדנצר, עם ישראל גולים מארצם, בטלה לה קדושת הארץ. מה שחוזרים וכובשים בכיבוש השני, דהיינו בזמן עליית עזרא, מקבל תוקף קדושת ארץ ישראל, ולפי התנא הזה אותה קדושה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. ולכן, יש לנו ידיעה נוספת, כל דבר שקדוש בארץ, בחוץ לארץ הוא מדרגה אחת פחות מארץ ישראל. הווה אומר, שאם דגן תירוש ויצהר, זה דבר כזה שקדושתו מדאורייתא חייבים בתרומות ומעשרות, אז בחוץ לארץ חייבים בתרומות ומעשרות מדרבנן. אם למשל ירק שהגדרתו הדינית בארץ ישראל דרבנן, אז בחוץ לארץ לא חייבים עליו כל עיקר. עומד עם ככה רבי ואוכל ירק שבארץ ישראל יש לזה דין תרומות ומעשרות מדי רבנן, זה לא דגן, זה לא תירוש, זה לא יין, זה לא יצער, זה לא שמן, זה לא זית, ולכן בחוץ הארץ אין על זה דין של קדושה, אין על זה דין של תרומות ומעשרות, אז אפשר לבוא ולאכול בלי תרומות ומעשרות. זאת אומרת שעל אף שעזרה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, כי אם עזרה לא היה מקדש לשעתו ולעתיד לבוא, אז אין בכלל מה לדון מרבי, מרב מאיר. רב מאיר הוא תלמיד של רבי עקיבא. רבי עקיבא היה כבר אחרי חורבן הבית. רב מאיר ודאי נמצא אחרי חורבן הבית. רבי עקיבא הוא בתפר. רבי הוא גם אחרי חורבן הבית. אז אם ככה, מה המסקנה שרבי מוציא מרב מאיר? אחרי חורבן בית המקדש אין קדושת הארץ, אז אפשר לאכול בלי תרומות ומעשרות. זאת אומרת שהוא סבור שקדושה שנייה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. ואם בכל זאת עומד רב מאיר ואוכל שם ירק, זאת אומרת שבית שאן היא לא חלק מארץ ישראל, ולכן והתיר רבי את בית שאן כולה על ידו. בעקבות העדות הזאת מתיר רבי את כל מה שמגיע, אותם פירות מבית שאן, ירק מבית שאן, אין שום בעיה, אפשר לאכול את זה בלי תרומות ומעשרות. וכך גם פותח תוספות שאנחנו לא מתעכבים עליו, כי פה צריך להיות קטעים קטעים. אבל תוספות פותח ואומר, והתיר רבי את בית שאן כולה על ידו, משמע דאין מעשר נוהג בחוץ לארץ, וכן משמע בעבודה זרה בפרק רבי ישמעאל וכולי. אחרי זה הוא בא ומביא קושיה מגמר בבחורות, שם משמע שתרומה כן נוהגת בחוץ לארץ. אז רש"י נוקט שזה תרומה דגן תירוש ויצהר, וככה תוספות ממשיך הלאה את הדברים. אומרת הגמרא, חברו עליו אחיו ובית אביו, אמרו לו, אומרים לו לרבי, מקום שאבותיך ואבות אבותיך נהגו בו איסור, אתה תנהוג בו היתר? דרש להם רבי מקרא זה. כתוב אצל חזקיהו, וכיתת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי עד הימים ההם היו בני ישראל מקטרים לו, ויקרא לו נחושתן, לשון של זלזול. שואלת הגמרא, אפשר בא עשה ולא ביערו, בא יהושפט ולא ביערו, ועלו כל עבודה זרה שבעולם עשה ויהושפט ביערום, אלא מקומים יוכלו לו אבותיו להתגדר בו. אף אני, אומר רבי, ראיה ותשובה לאחיו ולבית אביו, מקום הניחו לי אבותיי להתגדר בו. זאת אומרת, מצינו אצל חזקיה ומלך יהודה, שאחרי מות אחז, מלך אביו, מלך יהודה, שהוא עבד עבודה זרה והעמיד עבודה זרה בארץ ישראל, בחלקו של יהודה, עומד חזקיהו ומבטל את כל העבודה זרה, משמיט, קוטט וכולי, מעבד, וביניהם גם את אותו נחש הנחושת מפרשת השבוע שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל על ידי משה רבינו כדי לרפות אותם מאותם נחשיכות של אותם נחשים הקרבים. ומה שקרה שבעצם אותו נחש, הסיבה שבאו ושימרו אותו היה כיוון שהוא היה אמור להיות כמו צנצנת המן, היה דבר צריך להיות לסמל לעם ישראל, להזכיר להם למנהידו דורות אחרונים את הנס הגדול. וכפי שאומרת הגמרא בראש השנה כפתת המשנה, וכי נחש ממית או מחיה, הכל זה היה לסמל. אבל הלכו הם ועבדו אותו עבודה זרה, ולכן נאלץ חזקיהו לבוא ולהשמיד אותו. שאלו אותו לכאורה, תגיד לי, ומה אם עשה? עשה היה מלך יהודה, מלך כשר היה, צדי גמור, שגם הוא איבד את כל העבודה זרה של הקודמים לו. יהושפט בנו גם השמיד את כל העבודה זרה. איך יכול להיות שעשה ויהושפט הצדיקים, יהושפט מזמן אחד, צדיקי עולם, שביטלו כל העבודה זרה ולא השמידו את זה? זאת אומרת שהם אחזו שזה לא עבודה זרה. אז איך הוא הולך ולוקח את זה ומאבד אותו? ואומנם תופעות בא ואומר, בדיבור המתחיל, אל המקום הניחו לו אבותיו בדף זין עמוד א' למטה, שורה אחת לפני הרחבות שלו, ויש לומר, דבישלמח אגבי נחש הנחושת לפי שנעשה על פי הדיבור, טעו בו הראשונים והיו סבורים שהיה אסור לבערו. אלא הטעם במה היו טועים, שלא לבער אותם במות זה ביחס לתופעות. אבל המסר, כי בעצם רש"י במקום בא ואומר ככה, מקום הניחו לו. מה זה מקום הניחו? זין עמוד א' למעלה. כשיבואו בנינו אחרינו, אם לא ימצאו מה לתקן, במה יגדל שמם? זאת אומרת, לפי הבנת רש"י, עשה יהושפט אחזו שיש פה עבודה זרה, אבל איך הבן שלהם יתפרסם? איך יצא שמו בעולם? אז צריך להשאיר לו לעשות משהו מיוחד, משהו שיעשה רעש, משהו בעל שם, כדי שייתן לו תוקף. אז השאירו לו את זה, ותוספות היה לו קשה את זה. התוספות בעצם בתירוץ שלו בזה התקשה. אומר תוספות, מה פתאום, הם טעו. לא הכוונה שהניחו לו מקום להתגדל עלי בדאמת, שהם היו מודעים שיש פה עבודה זרה, ובכל זאת הם השאירו את זה כדי שהוא יעשה ויתגדל שמו. כי גם המערשה וגם המהרם, שניהם באים ואומרים, עד כאן לשונו, מצטט רש"י המערשה, אם כן עשה ויושפט בכוונה, כפי המובן מפירושו, הוא קשה שיניח את ישראל לעבוד עזרה משום שבנו יתגדל שמו. ואפשר לרצונו לומר שלא בכוונה עשו, דהיינו שלא הרגישו בדבר כדי שיתגדל שם בנו, מן השמיים סבבו, כמו שתוספות אומר, שהם יהיה להם איזה תצדק לבוא ולומר שמה פתאום אסור לפגוע בזה. ואז הוא יבוא ויבאר את זה, ואז יתגדל שמו. אבל לא בגלל שמחרו שיש פה עבודה זרה וצריך להשמיד, רק נשאיר לבן אחרינו. וכך גם המערם, כשהוא מביא. ומה שם פירושו שאבות איני חופזות מרצונם לפניהם אחריהם, שלפי פירוש התופתי אפשר לפרש כן. אלא על כוחרה צריך לפרש לפי התופתות שרצונו מה שהקדוש ברוך הוא נתן מקום לטעות לאבותיו של חזקיה שלא בירום, כדי שעל ידי סיבה זו יניחו מקום לחזקיה להתגדר בו, אומר תופתות וקל להבין. אמר רם, אם ככה, או לפי רשי מקום יניחו להתגדר כפשוטו, או לפי תופעות שמן השמיים סיבבו, שהם יטעו כדי שיהיה להם מקום להתגדר בו, אבל כך או כך דבר ברור שלמעשה יש מצב שהאבות לא עשו וניתן כוח בבנים. אומר להם רבי, נכון שאבותיי ואבות אבותיי אחזו שבית שאן היא חלק מארץ ישראל וסיבבו מן השמיים שהסיפור ברב מאיר יפול אצלי כדי שאני ידע שבית שאן היא לא חלק מארץ ישראל, ולמה? כי אמנם עולי מצרים כבשו את בית שאן, כפי שנבהר, אבל עולי בבל לא כבשו את בית שאן, אז התוקף ההלכתי שלה זה חוץ לארץ. אם זה חוץ לארץ, אז זה לא חייב בתרומות ומעשרות. ממשיכה הגמרא ואומרת, הגמרא לא סיימה, מכאן לתלמיד חכם, אחרי שראינו שרבי קיבל את העדות הזאת ולמד ממנה, אפילו שכל ברדת שעומד מהצד אומר דבר תימהו, אם אבותינו ואבות אבותינו נהגו בבית שאן ארץ ישראל, אז מה פתאום עכשיו לבוא ולחדש את מושג חדש? והתשובה היא, למדנו מכאן לתלמיד חכם שאמר דבר הלכה, והלכה שלו היא דבר מחודש, ועל פניו נראה שזה דבר מאוד תמוע, שאין מזיחים אותו, לא באים ולוחצים עליו שיחזור בו מדבריו, אלא שומעים, רוצים לשמוע, למה? כי יכול להיות שנאמר פה איזה חידוש שלא הכרנו אותו קודם. ואמרי לה, אין מזניחים אותו, דהיינו שלא משקצים את הדיבור שלו. ואמרי לה, אין מזכיחים אותו, לא אומרים לו אתה פשוט בלגאי וגדול, וכשאתה שמעת מהרב לא יצאת האוזן לשמוע את כל הדברים על המיטותם, אלא הסקת מהר את המסקנות שלך, אבל אם היית מקשיב דברים על המיטותם לא היית מגיע להכרעה כזו. לא אומרים לו דבר זה, והגמרא מביאה הוכחה, מה דאמר מסכיחים, המקור למטבע לשון כדכתיב, ולא ייזך החושן מעל האפרות, שזה לא ינתק החושן מעל האפרות. ומה דאמר מזניחים דכתיב, כי לא יזנח לעולם השם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא לא יזנח את עם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא ימאס בעמו ישראל. ומה דאמר מסכיחים דתנן, מי שרבו זכוכי הלב רבו מחלוקות בישראל, שהתרבו בעלי הגאווה, שכל אחד היה שומע את כפי הבנתו ולא מברר דבר על אמיתותו, זה לא מתאים לו, הוא הרי מבין. אז מכוח הגאווה נוצרה מחלוקת בעם ישראל, זה אומר אסור, זה אומר מותר, זה אומר חייב, זה אומר פטור, ומזה נולדו המחלוקות בעם ישראל. עד כאן חלק א'. אז יש עדות כפי שמביא לנו אותו רבי יהושע בן זרוז, ומכאן רבי מוציא הלכה למעשה. אומרת על זה הגמרא, מה תקיף לה רבי יהודה ברייד רב שמעון בפזי, ומעיקה למאן דאמר דבית שאן לאו מארץ ישראלי, היעלה על הדעת לבוא ולומר שבית שאן היא באמת לא חלק מארץ ישראל? והכתיב, ואני לא יודע למה הגמרא אבל בוחרת להביא את המקרא משופטים, על אף שגם בספר יהושע שם באזור פרק י' זין גם מוזכר את המקרה של מנשה ובית שאן, ועל זה כתוב, והכתיב ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותיה ולא תענך ואת בנותיה. וכך גם מבואר בספר יהושע, שאומנם הכנעני ישב שם בבית שאן ובתענך ובשאר המקומות האלה, והנביא אומר שלמה הוא לא הוציא אותם, לא בגלל שבאמת הוא לא יכל להם, הלשון ולא יכל להם, אלא הוא רצה שיעלו לו מיסים, אז הוא השאיר אותה שם כדי שהם ימשיכו לעבוד וישלמו מס לשבט מנשה. הנה אני רואה שאת בית שאן כבשו. אומרת הגמרא, השתמיתי, נעלה ממנו. מה תקיף לרבי יהודה ברייד רב שמעון בן פזי, השתמיתי, נעלה ממנו, הדאמר רב שמעון בן אליקים משום רבי אלעזר בן פדת, שאמר משום רבי עבר בן שבוע, הרבה קרחים כבשום עולי מצרים, ולא כבשום עולי בבל בימי עזרה. וכף עבר, קדושה ראשונה קיצה לשעתה ולא קיצה לעתיד לבוא, ומיד אחרי גלות נבוכת נצר בטלה לה הקדושה. ומה שחזרו וכבשו כיבוש שני, ויש לו קדושת ארץ ישראל. ומה שלא כבשו כיבוש שני, אין לו קדושת הארץ. והיא ביחום, לא בגלל שלא יכלו לכבוש, אלא בשיטה. בא עזרה לארץ ישראל, וחלק מהדברים השאיר שלא תחת שלטון ישראל. ולמה? כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית. שנת השבע, לא זורעים. אם לא זורים אין מה לקצור, מאיפה הם יוכלו? אז השאירו מקומות שהגדרתם זה חוץ ארץ. את המקומות האלה אנחנו זורים, אז יש מה לאכול. ומהמקומות האלה אנחנו מביאים את המתנות לעניים, כפי שרשי מזכיר את הדברים בהרחבה. אומר רשי, וקידשום בקדושת הארץ ולא כבשום עולי בבל לקדשם בשנייה. ולקח לא כבשום דקסב ראויל ואותרו ותרו. דקדושה ראשונה בתלה דחי קדשה יהושע לשעתה קידשה, ולא לעתיד לבוא. ממלך שגלו במנחת נצר ולא רצו להחזיר קדושתה, כדי שמותר לחוש ולזרוע שם בשביעית שאין נוהגת בחוץ ארץ. והסמכו עליהם עניים ליטול לקט, שכחה, פאה, מעשרני או בית שען, מהן הייתה. וזה חידש רב מאיר, ורב יוצאים מזה הלכה למעשה. אמר לרב ירמיה לרב זירה, וכאן הגמרא באה לדון בשאלות שנשאלו קודם. אז הגענו למסקנה אכן בשיטת התנא, והבנו שבית שאן לא נכבשה על ידי עולי בבל, ולכן לפי התנא הזה אין לה תוקף של ארץ ישראל. שואלת הגמרא, אבל מאיפה המסקנה הזאת? כי רב מאיר עומד ואוכל עלה בבית שאן. אומרת הגמרא, והרב מאיר עלה בעלמא ודה אכיל, עלה זה אכילת הרי, על אכילת הרי לא חייבים בתרומות ומעשרות. אז מכיוון שהוא אוכל אכילת הרי, הוא לא מאפר. אבל אם הוא יושב ואוכל אכילת קבע בבית שען, ודאי היה מאפר. מאיפה רבי יוציא את ההלכה שלו? אמר לי, מאגודה אחלי, אוזנן ירק הנאגד מי שיאגד. יש זמן שכל דבר הוקבע למאפרות. כמו שאנחנו רגילים, שהתבועה מי שיראה פני הבית, או שימערך בקרי, זה הזמן שזה הוקבע למאפר. עד אז, זה לא חייב בתרומות ומאפרות. ואז, הוקבע למאפר, פה בירק, ברגע שעוקדים אותו לצורך מחירה, זה קובע לו שם מאפר. והוא לקח את החתיכה מאותו ירק הנאגד. אז ודאי שאם זה היה מקום שחייב במאפרות, הוא היה צריך למאפר. אומרת לו, ודימה לה ודעתי. אתה צודק. אולי הוא לא שם לב. הוא לא אחז שזה היה ירק הנאגד. ולכן הוא חשב שזה היה מאופר. אומרת הגמרא, היה עליה לדעת. השתה בהמתן של צדיקים אל הקדוש ברוך הוא מביא תקלה על ידן. צדיקים עצמם לא כל שכן, דיברנו. אין דבר כזה באכילה שהקדוש ברוך הוא ייתן לצדיק להחליף איסור בפה. אתה רוצה לטעון שרמר אכל טבל? לא יעלה על הדעת. לא יעלה על הדעת, זה לא שאלה. אומרת הגמרא, ודילמה איסר עליהם ממקום אחר, בסדר, לא אכל איסור. אבל אולי היה לו בבית ירקות תלושים, טבל, והוא אמר שזה יהיה אז מאפר עבור זה, ועל סמך זה הוא בא ואכל פה. אומרת הגמרא, לא נחשדו חברים לתרום שלו מן המוקף. לא יעלה על לדעת שחבר, אדם כזה שמנוי על תרומות ומאפרות, עם כל ההנהגות של חבר, יתרום שלו מן המוקף. שלו מן המוקף זאת אומרת שבזמן המאפר הוא רואה את מה שהוא מאפר עליו. הסיבה לדבר, כי אנחנו חושבים אולי זה נאבד, אולי זה הרכיב, אולי עכברים אכלו אותו. אז כיוון שאנחנו לא יודעים מה מצבו, לא תורמים שלו מן המוקף. אומרת הגמרא, רגע, ודילמה נטע ונאה בצד זה ואכל בצד אחר. יכול להיות שהוא אוכל אגודה של ירק, הוא מתחיל לאכול בצד אחד וקובע שם מאפר בצד השני, וממילא זה כבר מאוסר. אומרת הגמרא, וזה תשובה של גמרא, אמר לי חזי מן גברא רבא כמסי דלי נקודה. אומרת הגמרא, מי הביא את העדות? אתה יודע, את העדות הזאת הביא רבי יהושע בן זרוז, אדם אדיר גדול שנע כבר אנשים. אז אם הוא מביא עדות שרב מאיר אכל בלי לאפר, זאת אומרת שהוא עבד ובדק את כל הצדדים שאתה מכיר עם כל ההלכות שאתה רוצה, והתברר לו שרב מאיר אכל את זה בלי לאפר, ולכן כשרבי שומע עדות כזו 100% המקום הזה הוא לא ארץ ישראל, ולכן אפשר להוציא הוראה בית שען, כל מה שבא ממנה אין לזה שם קדושת הארץ.
זה
לך
למעשה?
כן.
למה הוא יפה את זה רבים? רבי פסק ככה ויש אחרים שחולקים על זה.
מה פרוש רבי? רבי מביא עדות מרבי, רבי אומר לך את ההנהגה. מי חלק?
לא, אבל זה שהגמרא מביאה, האם בית שען כן נכללת או לא נכללת?
אז מי חלק? כל, לא, אז התשובה היא מאוד פשוטה. מקום שנגעו אבותיך ואבות אבותיך, ודאי, מה היו אבותיו? לפני חורבן הבית. אז אבותיו ואבות אבותיו באמת בית שען אכלו את ארץ ישראל, כי זה ארץ ישראל. יש לנו קצת בעיה עם בית שני, כי זה קדושה שקידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. את השאלה הזאת היא שאלה הגמרא, עונה הגמרא למעלה בשורה השונה, אלא מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו. כן? שאלה מאוד טובה, אבל זה התשובה, הניחו לו מקום להתגדל בו. וכיתת נחש על נחושת, זה לא פעם ראשונה. שמה? לא יעלה על הדעת. לא יעלה על הדעת. אומרת הגמרא, אנחנו כבר מדף ה' עמוד ב' מדברים על אותו בהמה של הצדיק. אולי אפשר לשמוע מי זו הבהמה, מה הצדקות שלה. אומרת הגמרא, מהי בהמתן של צדיקים? עונה הגמרא, דרב פנחס בן יאיר רב וקאזי לפדיון שבויים. התנא הגדול רב פנחס בן יאיר, בן דורו של רבי, היה בדרך לעשות מצווה פדיון שבויים. פגע בגילוי נהרה, וכשהוא הולך בדרך הוא עומד כנגד הנהר ששמו גילוי, צריך לעבור, אי אפשר לעבור, המים שטף אדיר. אמר לי גנוי, חלוק לי מימך ועבור בך. אז הוא פונה לנהר ומבקש ממנו לסגת כדי שיוכל לעבור בפנים. אמר לו, אומר לו הנהר, אתה הולך לעשות רצון קולך ואני הולך לעשות רצון קולי. אתה ספק עושה ספק כי אתה עושה, מי אמר שתצליח בפדיון שבויים? אני ודאי עושה רצונו. מצטער, אני לא חוצה, אני לא יכול לעצור באמצע, אני עושה רצונו יתברך. אומר מי התוספות במקום, מדבר עם נהר, אומר תוספות, או שזה היה השר, השר שלו מלמעלה, או שהוא דן בינו לבין עצמו מה הנהר יענה לו. ועל זה הוא משיב, אמר לי, אמר לי, גם שם זה עם השר, אמר לי, אם אתה חולק גוזרני עליך שלא יעברו בך מים לעולם. חלק לי. אז מה הולך פה? הוא צדק הנהר או לא צדק הנהר? זה השאלה. אם הנהר על פי דין צודק, אז מה אתה מאיים? אם הנהר לא צודק, אז שיגידו, אתה לא צודק. המהרש"א אומר, מהרש"א בהלוכה, לא באגדות, יראה שהייתה התשובה בזה שהספק שלי התלוי בבחירה שלי. אומר לו הפנחס, נכון, לי יש ספק, אבל זה תלוי בבחירה שלי. אני יכול ללכת, אני יכול לא ללכת. טוב מוודאי שלך שאתה עושה. למה? כי הוודאי שלך יכול להתבטל. אתה חושב שהספק של, שהוודאי שלך יותר טוב מהספק שלי? טעות. דע לך שהוודאי שלך יותר חלש מהספק שלי, כי את הוודאי שלך אפשר להתפסוק. למה? אם אני אגזור עליך שלא יעברו בך מים, אז לא יעברו בך מים. ולכן קולט את זה הנהר ועוצר. אומרת הגמרא, הווה הוא גברא דהווה דרי חיטי לפסחא. הלך איתו עוד אדם שלקח חיטים לכבוד הפסח. אמר לו, אומר לו רב פנחס, חלוק לינמי להיידה במצווה עסיק, תחלוק גם לו, עוסק במצווה. חלק לי. הווה הוא תאיה דלווה בהדאי, הוא היה גם איזה ישמעאלי אחד שהלך איתם. אמר לי, חלוק נמי להייד, תלולי מה כך עושים לבני לוויה, שלא יתלונן הישמעאלי על ישראל. ככה מתנהגים עם אדם שמתלווה אליך בדרך, משאירים אותו מאחור, פצועים בשטח, אין דבר כזה. חלק לי. אמר רב יוסף, כמה נפיש גברה ממשה ושיתין ריבוין, כמה גדול פנחס בן יאיר יותר מאשר משה ושישים ריבות, דהילו אתם קריאת ים סופחה זימנה ואחת לה את הזימנים, שלוש פעמים חוצה להם. אומר את המבדיל מהכנה מחד הזימנה, מי אמר לך שזה היה ג' פעם? אולי זה היה בפעם אחת. אומר רשי, אלא מתיירא היה שלא יחזרו המים וישטפו מהשניים, והיה מדבר עליהם שימתין להם הנער. אלא כמשה ושיתין ריבון, לא יותר, אבל לא היה כמו משה ושישים ריבון. יש מבארים פה שבאמת הוא בא אל הנער, מה הוא ביקש? לעבור כדי לעשות את המצווה, בשביל שרפי חס בן יאיר יעבור בנער לקיים את המצווה, מספיק שהמים יגידו לו עד צווארו, זה מספיק, הוא יכול לעבור. אבל מה מצטרף איתו פה יהודי שמחזיק את המצות לפסח, את המטען הוא נושא בכתף, אם המים יגיעו לו לצוואר אז יתקלקל לו המצות של פסח, אז הוא דורש מהנהר שירד עוד יותר במפלס שלו. אבל יש פה גם את הישמעאלי, והשמעאלי הולך עם המטען שלו, המטען שלו זה דבר נמוך, אז הוא דורש מהנהר שגם הישמעאלי יוכל להעביר בלי שיתקלקל המטען שלו במים, וזה הייתה הגדולה פה. מה? והשאלה המתבקשת, איך אנחנו לא שרים אז ישיר על רבי פנחס בן יאיר, קריאת ים סוף, עושים לי וקווה טקס, כמה פעמים ביום מזכירים את קריאת ים סוף, פסוקי דזמרה, סמוך ל-18, שחרית, ערבית, כל בחורי מרקת, הופכך גאלת, ויפסוף להם בקעת, כמה אנחנו משבחים. רבי פנחס בן יאיר צריך לקרוא את מסכת חולין כדי לשמוע שהיה כזה סיפור, או להגיע כרך ג' בכוח סוך חכמינו, עד שאתה זוכה לשמוע על הדבר הזה. מה הפשט בזה? מכאן אמרו, מה היה הגדולה בקריאת ים סוף? הם באו לפני מתן תורה. לקרוע את הים בלי שאתה יש לך תורה ביד, זה באמת מופת, צריך לשיר על זה שירה. אבל הפנחס בן יאיר שבא עם כוח התורה שלו, זה לא גליק. זה לא גליק, לא שרים על זה שירה, זה מילתא דפשיטא. אז אומרת הגמרא, כן, פנחס בן יאיר שבא עם כוח התורה שקול כמו משה רבנו ושישים ריבו. לא שמישהו חושב שפנחס בן יאיר באמת משה רבנו ושישים ריבו, אבל הוא בא עם כוח התורה שלו. איקלה לה הוא שפיזה, והוא מגיע לאותה אכסניה. רמו לי שערי לחמרי לא אכל, הניחו שעורים לפני החמור והחמור לא אוכל. חבטינו לא אכל, חבטו, אומר רשי, בנפה. אל תחשוב שהכוונה היא שזה היה עדיין בקליפה והיה צריך לדוש את זה, כי אם ככה זה לא חייב בתרומות ומעשרות, החמור היה אוכל. אלא מה, זה כבר התחייב בתרומות ומעשרות, זה כבר עבר דישה, אבל לא נתנו. אמר לו, הוא שואל אותם, רבי פנחס, דילמה לא מעשרן? צריך להבין, זה לא פירות שהיו טבל גמור, כפי שנראה בגמרא, קנו את זה מהארץ, והוא התחתן רק אצל בן אדם שהיה חבר. אבל הוא פונה לחבר ואומר, אולי את התבואה הזאת שלקחתם מהארץ לא הסרתם כדין דמי, אסרינו ואכל. צריך לדעת, זה לא על רגל אחת. אז מה, החמור היה מלומד? מה הפשד בזה? יש לו חמור בר הרגש? חמור בל נשמה? הוא במדרגה מיוחדת? מה רוצים פה? אגב, צריך לדעת ש... מפנו ועוד מדברים מאיפה הגיע חמור, זה היה גלגול של, הוא מהמאיר שם הביא את זה הבן ידע של ישמעאל ועוד הארי הקדוש, אבל אנחנו נשארים בפשט. הוא לא דיבר, זה אתון בריאה מיוחדת, אנחנו מדברים, צריכים הסבר באמת, זה לא הולך סתם. אומר להם רבי פנחס, הנייה זו הולכת לעשות רצון קונה ואתם מאכילים אותה תבלים? שואל את הגמרא, ומי מחייבה? אז מה השאלה? אם החמור חייב בטבל? הגמרא לא שואלת את זה, הגמרא שואלת על הפירות. ומי מחייבה יעלה על הדעת שבאמת הפירות האלה חייבים? עכשיו צריך לדעת למה החמור לא יהיה ככה. אבל זה חמור שאכל רק דברים כאלה של היתר, וכיוון שהבעלים שלו לא יכיל אותו מעולם מאיסור, עד רבה, זה... אתם חושבים שאני מחייך? זה גמרות שדנים עליהן. זה גמרות שמכאן שואלים קושייה על הבהמות של אברהם אבינו, על אליעזר עבד אברהם, שכשהוא מוציא את הבהמות של אברהם הוא שם להם זמם בפה, ובזה הם היו שונים מהבהמות של לוט. כולם שואלים מה צריך שיהיה להם זמם בפה. השתה בהמתה מה? של צדיקים. הבהמה של אברהם יכולה לאכול גבל? היא לא צריכה שיהיה לה זמם. למה נס? זה לא נס. הגמרא אומרת השתה בהמתה של צדיקים לקדוש ברוך הוא מביא את הכלה על ידם. הפשט הוא שזה לא נס, זה טבע. זה טבע. אם הבעלים שומר בקדושה כזאת, אז הבהמה לא אוכלת. אז הממון שלו לא עושה איסור. אומרת הגמרא, ומי מחייב הפירות האלה באמת חייבים בכלל בתרומות ומעשרות? תופס כבר מזכיר למעלה במסכת שקלים ובסכת דמי ובירושלמי ובראשית רבה לא משני מידי, אלא השיב להם דמחמרה הנפשה. שם אבל הסיפור הובא אחרת, כך שאנחנו לא נוגעים בזה עכשיו. אנחנו מכירים יותר את הסיפור הזה שלקחו איזה שודדים את החמור ושמו אותו שלושה ימים והוא לא אכל, אז הם לא הבינו מה קורה, הוא לא מסכים לאכול, אנחנו החזירו אותו חזרה וראו שהוא אוכל אצל אדונה, שאלו את הרפים חס, מה קרה פה? אז הוא אומר להם, בטח הבאתם להם לא מוסר, מה החמור? מחמיר על עצמו. ואתנן הלוקח לזרע, אדם שקונה תבועה מהמארץ והמטרה של הקנייה זה כדי לזרוע את זה בקרקע או להכיל את זה לבהמה או לעשות מזה קמח לצורך עיבוד אורות, או שמן כדי לעשות את זה למאור, לנר, או שמן לסוך בו את הכלים פטור מהדמי. לכן הדגשנו, הסוגיה לא עוסקת פה עכשיו בטבל גמור. בכזה מקרה, דמי, שבעצם כל הסיבה שמאפרים את הדמי זה תקנה דרבנן, כי שלחו בכל גבולות ארץ ישראל ומצאו שרוב המאה ארצות מאפרים, על המיעוט גזרו, מכוח המיעוט. ובמקום כזה לא מצאו מקום לבוא ולגזור, ולכן בדמי אמרו שאנחנו לא צריכים לחזור ולאפר. עונה הגמרא, אתה מעיט מרלה, אמר רבי יוחנן לא שאלו אלא שלקחו מתחילם לבהמה. מתי לא צריך לחזור ולאפר? שמלכתחילה זה ניתן לצורך בהמה. אבל לקחו מתחילה לאדם ונמלח עליהם לבהמה, חייב לאפר. אבל אם הוא החליט להשתנות לצורך בהמה, חייב לאפר. הוא לא צריך לדעת, אין לו ידיעה, יש לו הרגשה, הוא לא יכול לאכול, הוא לא יכול לאכול, כמו שהוא לא אוכל רעל, הוא לא אוכל גם את זה, בשבילו זה רעל. לא, זה לא היה טבל, זה לא טבל, זה לא הפשט. אם רבנן באו ואמרו שצריך לאפר את הדמי, אז אם אתה לא מאפר ואחרי זה מתברר שזה 100% לא היה בעיה, אבל עברת על איסור דרבנן, כי רבנן תקנו שדמי צריך מאפר. זה לא הכוונה שזה פטור ממאפרים, ביררתי. דמי, כשאני לא יודע, מוטל עליי לאפר. אומרת הגמרא, והתניא בניחותא, הלוקח פירות מן השוק לאכילה, לצורך אדם, ונמלח עליהם בבית, התחרט והחליט לתת את זה לפני בהמתו, הרי זה לא ייתן לפני בהמתו ולא לפני בהמת חברו, אלא אם כן, איסר. מספר את הגמרא את המשך הסיפור. שמע רבי שרב פנחס בן יאיר עכשיו הולך לצורך פדיון שבויים וחולף אצלהם במקום. נפק לאפי, יצא לקראתו רבי, אמר לי, רצונך עוד אצלי? אולי כבוד הרב מוכן להתארח אצלי בבית? אמר לו, הן, אומר לו רב פנחס, למה לא? בשמחה. צהבו פניו של רבי. רבי צהבו פניו משמחה. אז זה שרב פנחס בן יאיר, שנמנע להיכנס אצל אף אחד ולא אכל, מוכן לבוא לאכול אצלו בבית. אומר לו רב פנחס, כמדומה אתה שמודר מהנאה מישראל אני? מה אתה חושב, שאני לא נכנס לאכול אצל אנשים כי אני מודר הנאה מישראל? חס ושלום. ישראל קדושים הם. רק יש רוצה ואין לו. יש אנשים שרוצים לכבד אותי, רוצים שאדם יבוא לאכול אצלו, אבל אין לו מה לתת. ויש שיש לו ואינו רוצה, ויש כאלה שיש לו, יש לו יכולת. אבל הוא לא מעוניין שאחרים ייהנו משלו. אז גם כשהוא אומר, בוא לאכול אצלי, הוא מתכוון, אני מזמין אותך, ואתה מבין שלא לבוא. וכתיב, וכך אומר שלמה המלך במשלי, אל תלחם את לחם רע עין, אל תיקח אכילה מאחד כזה שהלחם אצלו הוא רע עין, הוא לא מעוניין לתת, ואל תיטב למטעמותיו, כי כמו שער בנפשו כן הוא אכול ושתה יאמר לך וליבו בא לימך. דהיינו, יש אנשים שרוצים לתת אבל אסור לקחת, כי זה סעודה שלה מספקת את בעליה, זה איסור. יש אנשים שמזמינים אותך אבל הוא לא מתכוון שתבוא, הוא בעצם כמו בונקר, רק מה, לא נעים לו ממך. אגב, הוא רואה בזה גם מעלה בעם ישראל, הבושה קיימת בעם ישראל, אז הוא בוש, אבל לאכול אצלו אי אפשר, כי שלמה המלך אומר וליבו בא לימך. אבל אתה כבוד הרב ואתה רוצה רבי הקדוש ויש לך כל טוב, מי אהשת מסריב לדה במילצה דה מצווה כתרחמה. רק עכשיו אני מאוד תרוד, ממהר, כי אני עוסק במצוות פדיון שבויים ואי אפשר להתעכב, לכן אין באפשרותי עכשיו לעלות אצל הרב לאכול, כי הדרנה הוא בעזרת השם כשאחזור עתינה אילינה לגבך, אז אני אעצור, יבוא אצלך. כי אתה כשרפין חס חוזר בו יתרמי על בהו פיתחה דה וקיימים בי קונדאיתה חיוורתה, זימנו לו מן השמיים להיכנס דרך הפתח ששם עמדו הפרדות הלבנות של בית רבי. אמר, אומר הפנחס, מלאך המוות בביתו של זה ואני אסעוד אצלו? מחזיק פה מלאך המוות, פרדה לבנה נותנת ביתה ואתה עליו השלום, אז הוא מחזיק פה כזה דבר בבית ואני אעלה אצל כזה רוצח? שמע רבי נפק להפי, שמע רבי שהפנחס היה, הוא לא רוצה להיכנס. אמר לי, מזבנין עליו, אומר לו רבי, אני אמכור אותם. אמר לי, ולפני עבר לא תיתן מכשול. איך תמכור? הרי לגוי אי אפשר למכור רבי בארץ ישראל, אסור למכור בהמה גפה בארץ ישראל לנוחי. מה אתה יכול לעשות? למכור את זה לישראל. לפני עבר לא תיתן מכשול. מפקרנה לו, אני אפקיר אותם. מה שתזקה, עוד יותר גרוע. אם אצלך כשהם שמורים זה מלאך המוות, אז אם הם יסתובבו בחוץ בלא שמירה? אומרת הגמרא, עקרנה להו, אומר רבי, אני אחתוך להם את הפרסות, הם ראויים לעבודה אבל הם לא ראויים לביתה, אי קצר בעלי חיים. קטלינה להו, אני ארוג אותם, אי קבלת אשחיס. הווקה מבטש ביתובה, רבי לחץ, הפציר בו הרבה, גבה תורה ביניו, צמח הר ביניהם, צמח הר ביניהם. בחר רבי ואמר, רבי בוכה כמה פעמים בשף, בחר רבי ואמר, מה בחייהם כך במיטתן על אחת כמה וכמה? כי בעצם נרד, אמר רב חמה בר חנינא, הגדולים צדיקים במיטתן יותר מבחייהם. מה היה פה? מה היה פה? שואל אותו הבן יהוידע, שואל את זה, איך יכול להיות שרבי מחזיק מלאך המוות בבית? אומר רבנו, ידע שכנראה את הפרדות הלבנות האלה קיבל רבי כערכה מבית המלך. בית המלך שכל כך העריכו את בית הנשיא, אז פרדה זה היה דבר של מלכים, המלך היה רוכב על פרדה בגלל החוזק שלה, אז נאות הוקרה לרבי נתנו לו מבית המלך. מה הוא יכול לעשות? למכור את זה, לזרוק את זה, לשחוט את זה, הוא לא יכול, פגיעה בבית המלך. להחזיק את זה בבית הוא גם לא יכול, אז מה הוא עושה? הוא עושה איזה מכלאה מיוחדת, שער צדדי, ששם נמצאים הפרדות הלבנות, מרוחקות מהבית, שמורות ככה שהמלאך המוות לא יצא החוצה. ורב פנחס, במקום להיכנס בשער הראשי, כמו כל בן אדם שבא אצל רבי, מגיע לאיזה שער אחורי, מאחורי הבית, מי יודע איפה שם בסוף, לתוך הפרדות הלבנות. מבין רבי שזה מן השמיים, מה זה מן השמיים? רפין חס בשיטה כפי שהגמרא תביא בסוף הגמרא בשורה האחרונה, ומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביו. רפין חס הקפיד לא ליהנות משל אחרים. כידוע, בכניסה לצפת לבית החיים יש שם מצבה שמקיפים אותה שבע פעמים, יש לי איזה עץ, קושרים שם כל מיני ניילונים, לא יודע מה הניילונים, אבל יש כך דבר שם בבית החיים. מה זה? זה הקבר של רבי פנחס בן יאיר, אין על זה מצבה, כי רבי פנחס בן יאיר לא נהנה פרוטה מאף אדם. הקימו על זה כמה פעמים מצבה ותמיד זה נחרב, זה המסורת, לא רוצה ליהנות משל אחרים, אז השאירו את זה מקום המגודר אבל כמו תל, אין שם על זה מצבה. רבי פנחס בן יאיר לא נכנס לאכול אצל אף אחד, אבל יוצא רבי נשיא ישראל, אי אפשר לסרב לרבי. אז הוא אומר לרבי, אם רבי מזמין אותי, אז אני יעלה לאכול. אבל, לא בהלוך, כי עכשיו אני ממהר לדבר מצווה. בחזור מזמנים לו מן השמיים. ואם אני מבין, אז כוונת הגמרא לומר, שאם רבי היה ממשיך להפציר בו, אז לא היה לו ברירה, זה נשיא ישראל. אז צומח הר ביניהם, כדי שרבי לא יוכל לבקש. לא יודע מה זה הר, אבל הר צומח ביניהם, כדי שרבי לא יוכל לבקש. אז כמה גדולים צדיקים. ואם בחייהם כך, במיטתן על אחת כמה וכמה, מי אומר? אומרת הגמרא, הנה המקור לדברים, שנאמר, ויהי הם קוברים איש. ויהי הם קוברים איש, והנה ראו את הגדוד. וישליחו את האיש בקבר אלישע, וילך ויגע האיש בעצמות אלישע, ויחי ויקם על רגליו. היה שם הנביא שקר, רשע. לקחו אותו לקבורה, ובזמן שהולכים איתו לקבורה, רואים גדוד מחיל מואב, והם, תוך כדי ריצה, משליחים את הגופה הזאת לאחד מהמערות, שמתברר שהמערה הזאת שם נמצאים עצמות של אלישע. ואיך שזה פוגע בעצמות של אלישע, באותו הרגע הוא חי והוא יוצא החוצה. אומרת הגמרא, הנה תורה שבמותם, כשאלישע ניסה להחיות בחייו את בן השונמית, כמה תרחה, כמה תפילה, אחרי זה הוא צריך לדחון עליו, לשים פיו על פיו, עיניו על עיניו, אפו על אפו, למפוח בו, והוא מצליח שבע פעמים ואז הוא מחיה אותו. ופה הוא רק נוגע במותו, תראה, במותם יותר מבחייהם. שואלת הגמרא, מה ראיה? אמר לרב פאפה לאבאי ודימה לקיומי בברכת הדליהו דכתיב, והנה פי שניים ברוחך אליי. היה להם הרי בקשה. והי כאוב רם וליהו אמר אל אלישע, שאל מה, מה אעשה לך בטרם אלקח מימך. ויאמר אלישע, והנה פי שניים ברוחך אליי. אלישע ביקש שמה שקרה בחיי אליהו, פי שניים יהיה בחיי אלישע. הוא יוכל לעשות פי שניים את מה שעשה אליהו. אומר לי אליהו, אם אתה תראה כשאני מסתלק, סימן שהברכה הגיעה לך. וככה זה. אליהו עולה ברכב אש, ואלישע רואה את זה, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו, ומכיוון שאלישע רואה, אז צריך להתקיים בו הברכה, ההבטחה של אליהו, פי שניים ברוחך אליי. אליהו החיה את בן הצרפתית. אלישע מחיה את בן השולמית, איפה פי שניים? אז כדי לקיים את הפי שניים, אז הוא צריך להחיות את אותו האיש. אומרת הגמרא, אמר לרב פאפה לאביי, ודילמה לקיום בברכת הדליהו, דכתיב, והנה פי שניים ברוכה אליי, אמר לו, אומר לו אביי, אחי, אם שהחיה אותו זה מכוח הפי שניים, היינו דתני על רגליו, עמדו לביתו לא הלך, שנאמר, אלא במייק, זאת אומרת, ראשית עונה הגמרא, לא, זה לא יכול להיות מכוח אליהו. כי אם זה היה מכוח אליהו, אז צריך להיות שזה תוקף כמו מה שהחיה אליהו, פי שניים. וכשהוא החיה את בן הצרפתית, אז הבן הזה חי לעולם. כשאליהו מחיה את בן הצרפתית, אז הוא החיה אותו לעולם. כמי זה בן הצרפתית? יונה בן אמיתי. מי זה בן השומננית? זה חבקוק. ועל יונה כתוב שכמו שאליהו עלה בסערה השמיימה, גם יונה עלה בסערה השמיימה. אז לא ייתכן שהוא יחיה ומיד הוא ימות. אז למה באמת הוא מיד מת? כי הרשע לא יכול להיות במחיצת הצדיק. לא יכול. אז מה הוא חי? הוא חי כדי לצאת מתוך המערה. אבל איך שהוא יוצא, הוא נופל במקום ומת. הוא לא מגיע הביתה. אומרת הגמרא, אלא במה יקיים? לפני זה שואל פה תוספות, תוספות הזה יסודי, נעיר. שואל תוספות, גדולים צדיקים במיטתם יותר מבחייהם. פירש בקונדס, זה דריש ממה שהחייה בנגיעה באלמה, כדכתיב ויגע ויחי. זה קשה? דיפקן מה פריך ודימה לקיום הברכת הדליהו? מכל מקום היה גדול במה שטרח לחיותו, בחייו יותר מבמותו. מה אכפת לי ממה נובע הסיבה? אתה אומר לי שזה בגלל שאליהו ברך אותו, אתה צודק. אבל מתי הוא מחיה מכוח אליהו את בן השונמית ובן השונמית ומה התוצאה? תרחה רבה, ובמותו הוא עושה את זה בין קל. אז זאת אומרת שגדולים צדיקים במתם יותר בחיים, אומר תוסוד, אני לא מבין מה אתה עונה לי. אומר תוסוד יסוד, מתרץ הרבה קושיות בחיים. ונראה, דנפקא לי ממה שבחיי הצדיקים נוגעים בהם כמה רשעים ויושבים אצלם, ושם לא היה לו רשות להתעכב אצלו. והיא תחזיל גמור. אומרת הגמרא, יחיד, אלא במה יקיים? איפה הבטחה פי שניים? כדי אמר רבי יוחנן שריפה צרת נאמן, שהיא שקולה כמת, שנאמר אצל מרים, אל נתהי כמת. זאת אומרת, אהרון אומר לו למשה, על אחותם. אמר רבי שמעון בלוי, למה נקרא שמן ימין? הזכרנו את הפרדות, שאימתם מוטלת על הבריאות, מלשון אימים, פחד. דאמר רב חנינא, מימי, רב חנינא היה רופא גדול, מימי לא שאלני אדם על מכת פרדה לבנה וחיה. לא מכיר דבר כזה. שואלת הגמרא, ואכך אבינא דחיה? אנחנו ראינו אנשים שקיבלו מכה מפרדה לבנה וחיו. אומרת הגמרא, ואימא וחיית, המכה לא נרפאה. אומרת הגמרא, ואכך אבינא דמאסי, מצאנו שנרפאה המכה. עונה הגמרא, דחיברן רשקרי וכאמרינן. אתה מדבר, אנחנו על פרדות כאלה שראש הרגליים שלהם לבנים, והחמורים האלה עם ראש, הפרדות האלה עם הרגליים הלבנים, לא ייתכן שמישהו מקבל מהם מכה ויהיה רפואה למכה שלו, ולכן הם נקראים ימים. ובעזרת השם מחר את היסוד של הגמרא, אין עוד מלבדות.